Radio. הדוחות של נטפליקס מאוד הלחיצו את המשקיעים, ובצדק. אבל למרות כל הקשיים שיש לה, ולמרות הקשיים המאוד משמעותיים שיש בשוק הסטרימינג, שמאיימים על העתיד שלה ועל של שחקנות אחרות, נטפליקס כנראה תהיה בסדר. למה? נסביר את זה כאן השבוע.
אתם מאזינים לקוקיז, פודקאסט הטכנולוגיה וההייטק של כלכליסט. אני שירלי זינגר.
אני עומר כביר.
מתחילו. בימים שאחרי פרסום הדוחות של נטפליקס, ירדה המניה של החברה ביותר מ-35%. איבדה שליש מהערך שלה, וזה בעקבות דוחות שהצביעו על בעיה מאוד מאוד גדולה. עומר, אתה כתבת על זה.
כן, בעיה גדולה, זה, לא הייתי מודה מוסיף את המילה בעיה גדולה, הייתי בהחלט אומר שזו בעיה.
נקודת ציון לראשונה כנראה אי פעם.
הראשונה זה עשור, כך אומרים מי שטרח והלך ובדק אחורה. נטפליקס, מספר המנויים המשלמים בנטפליקס ירד, ירידה של 200,000, ועוד תחזית לרבעון הנוכחי, עובדה נוסף של עוד מיליון מנויים, אם אני זוכר נכון. אז זה די מלחיץ משקיעים, שכמו שאת רואה, כמו שאמרת, הגיבו בעלה, לדעתי קצת בעלה מוגזמת, וחתכו את המניה של החברה בשליש.
עוד לא התאוששה מאז.
עוד לא התאוששה, אני מניח שבסופו של דבר היא כנראה תתאושש. והשאלה הגדולה היא בעצם מה קורה כאן, זה מה שאני מניח אנחנו רוצים לשאול. וקוראים כאן, אני חושב, שני דברים עיקריים.
שנייה צעד קודם, מה המשמעות של חברה כמו נטפליקס, שהיא מפסיקה את צמיחת המנויים, ואולי אפילו מתחילה או להיכנס לקיפאון, או אפילו לאבד מנויים משלמים. מה המשמעות של זה בשביל חברה כזאת, לפני שאנחנו נכנסים לסיבות?
נטפליקס, המודל העסקי שלה הוא מאוד פשוט. אתם משלמים, ואת ההכנסות שלנו. אז כבר שכל מנוי שיורד, זה פחות הכנסות. או שהכנסות נשארות אותו דבר, שזה גם בעולם הכלכלי שלנו, זה לא טוב שההכנסות אותו, ואנחנו רוצים עוד כל הזמן גדילה, אפשר להתווכח על זה, אבל זה לא דיון לפודקאסט הזה. אז זה מה שמשקיעים מפחדים ממנו, שהמניה, שההכנסות יעצרו או אפילו ירדו. כמובן שאם ההכנסות יורדות, זה משפיע גם על הרווחים. הרווחים יורדים או נצרים, ואז נטפליקס יכולה לעשות כמה דברים, היא יכולה לחתוך בהפקות, ואז לא מגדיל את ההכנסות, אבל כן מגדיל את הרווחים. היא יכולה להעלות את מחיר המנוי, שכמובן מגדיל את ההכנסות, לכל אחד מהצדדים האלה יש השלכות שלו שיכולות להתבטא בירידה נוספת במספר המנויים, בין אם כי מחיר המנוי עלה, או בין אם היצע התכנים החדשים ירד. זה מצב לא טוב, המצב הכי טוב, כמובן, זה להגדיל את המנויים, וזה כמובן כרוך להביא בעיקר תכנים יותר טובים, אבל יש גם בעיות מקרו בשוק שעומת נדבר עליהן. רק בהערת אגב, או לא בדיוק הערת אגב, צריך לציין שמה שקורה נטפליקס, הוא חלק ממגמה שאנחנו רואים בשבועות, אפילו ברבעון האחרון, שהרבה חברות טכנולוגיה פתאום, שהשוויים שלהן צמחו משמעותית בשנתיים האחרון בתקופת הקורונה, פתאום נחתכים משמעותית עם פרסום דוחות פחות מזוהרים כמו שהיה בתקופת הקורונה. ראינו שזה קורה לפייסבוק, למשל גם ירידת שווי משמעותית אחרי דוח שהיה פחות טוב מהצפוי, אבל עדיין היה דוח טוב מאוד. ואני מניח שיכול להיות שנראה את זה עם עוד חברות טכנולוגיה, ברבעון הנוכחי, ואני חושב מה שבימים הקרובים, בשעה שאנחנו מקליטים את פודקאסט זה, מומלצת דוחות של אפל, של גוגל, של פייסבוק, של אמזון, של מייקרוסופט, מעניין לראות מה יהיה שם, זה ברמת ברמה שמסתכלים לחברות טכנולוגיה.
אוקיי, אז אנחנו חוזרים בעצם למה הסיבות האפשריות למצב הזה בנטפליקס, לאיבוד המנויים הזה.
כן, וכאן אנחנו באמת נכנסים לעולם המיוחד, הרלוונטי של נטפליקס, זה עולם הסטרימינג, עולם התוכן הטלוויזיוני, הסרטים ברשת, ושם יש מצב מאוד מעניין. אני, להערכתי, שוק הסטרימינג היום נמצא בבועה, שלא יכולה לתחזק את עצמה. ולמה בבועה? יש מספר מאוד גדול של שירותי סטרימינג גדולים כלליים, שפועלים לכלל האוכלוסייה, וזה כולל את נטפליקס, אמזון, הולו, דיסני פלוס, שגם דיסני פלוס הם גם בעלים של הולו, פארמאונט פלוס, HBO מקס, אפל טיווי, פיקוק, פיקוק, אני חושב שאנחנו כבר בשמונה, אני בטוח שאפילו לא זכרתי את כולם, וכל אחד מהם משקיע בין מספר חד ספרתי למספר דו ספרתי של מיליארדי דולרים בשנה. בתוכל כרגע דיסני מובילה את החבורה, אם אני חושב שמדובר על יותר מ-25 מיליון מיליארד דולר השקעות בתוכן בשנה, ב-21 מתוכנן, או ב-22 מתוכנן. נטפליקס קרובה מאוד אחריה, נגיד חברות שנמצאות בסקאלה יותר נמוכה, משקיעות בין 4-3 מיליארד דולר בתוכן בשנה, זה סכום מאוד גדול, ולא דיברנו עוד על מלא שירותי סטרימינג נשתיים יותר, שגם פעלים, אנחנו בסך הכל יש עשרות מלא מאוד שירותי סטרימינג, פעילים כרגע בשוק העולמי, שכולם בעצם פועלים על מודל זה, מנויים משלמים, או מסלול מינוי מוזל פלוס פרסומות, וכולם צריכים להביא מנויים כדי להצדיק את ההשקעות המאוד גדולות האלה בתוכן. והדבר יוצא מבחינה של נטפליקס, כשהתחילה את הדרך, הייתה שחקנית יחידה בשוק הסטרימינג, לא היה שום תחרות, אז ברור שכולם הלכו אליה, גם הרבה מהתכנים של החברות שהיו מתחרות, היו אצלה. וכשקמה מתחרות, אז גם יש תכנים שהיא קנתה שחזרו לאולפני הבית שלהם, וגם יש הרבה יותר תחרות על תכנים מעניינים. ואם היית הולכת לפני 5 שנים, 6 שנים, ואומרת, איפה שירות הסטרימינג עם התכנים הכי מעניינים, אז התשובה שלך הייתה בעיקר נטפליקס, הולו, היו אמזון, היו להם את ההבלחות שלהם עם סיפורה של שפחה בהולו, או האיש בטירה הרמה של אמזון, אבל בעיקרון רוב התוכן מן היה בנטפליקס, היה להם מאוד קל להביא מנויים. עכשיו אני מסתכל על השנה האחרונה, אני חושב שהתכנים הכי מעניינים לא בהכרח מגיעים מנטפליקס, כן היו להצלחות כמו משחקי הדיונון, והעונה השנייה של ברידג'רטון, איזה שם מעצבן, אבל אם את הולכת לדיסני, כל הסדרות בעולם של מארוול ושל סטאר וורס, אפל טיווי פלוס, אני חושב, התכנים הכי טובים השנה הגיעו מאפל טיווי פלוס, שזה טד לאסו עונה שנייה, שמי גדון מצוינת, סברנס, הסדרה על דתי, כרגע הסדרה הטובה של העשור, HBO Max הביאו את הסדרה עם פיסמייקר, עם ג'ון סינה בתפקיד פיסמייקר, קומדיית סופר גיבורים קוראת, והיו עוד הרבה הרבה סדרות, לא הכי מעניין.
נטפליקס איבדה את הבחורה, בוא נגיד את זה ככה.
איבדה הבחורה, אמרת את זה ב5 שנות, מה שאני עכשיו אמרתי, ניסיתי להגיד ב5 דקות, אז זה מצוין, אמרת את זה, כן. ואת יודעת, עכשיו כשאני יושב המשתמש הממוצע, ורוצה לראות את הסדרה שכולם מדברים עליה, אז פעם היה מספיק להיות מנוי לנטפליקס, ואתה יודע, את המנויים הרגילים בטלוויזיה בכבלים, זה אנחנו לא מתעסקים בעולם הזה עכשיו, ועכשיו אתה צריך מנוי לנטפליקס, ולאפל טיווי, ולדיסני פלוס, ול-HBO Max.
ונטפליקס זה גם המנוי הכי יקר בשוק, נכון?
נכון, אמרת, נכון, נגיד, זה באמת הדבר שבא שאני מגיע אליו. נטפליקס כרגע היא המנוי הכי יקר, זאת אומרת, אם הולכים למנוי הבסיסי של נטפליקס, שהוא יחסית באמת זול, אבל הוא מציע רק צפייה באיכות SD, על מסך אחד במקביל, אם את רוצה את ההצעה הטכני המקביל של כל האחרים, שזה 4 מסכים במקביל ואיכות 4K, אז נטפליקס לוקחת את זה $19.99 בחודש. עכשיו, בסכום הזה, משתמש בארצות הברית יכול לקנות את החבילה המשולבת שמציע דיסני, שזה כולל מנוי לדיסני פלוס, הולו וערוץ שירות הסטרימינג ספורט ESPN פלוס, וגם לקחת עוד שירות סטרימינג נוסף, כמו אפל טיווי או פארמאונט פלאס, שעולים ממנותי $4.99 בחודש, כל אחד מהם, וישאר לו, זה אלה $18.98 בחודש, זאת אומרת, דולר וסנט פחות מאשר יעלה לו מנוי לבד לנטפליקס. ויכול להיושב אדם ממוצע אומר, רגע, אמנם נטפליקס הביאו לי את הסדרות האלה והאלה, אבל באותו סכום, פחות מאותו סכום, אני יכול לקבל
3-4 שירותים מתחרים.
3-4 שירותים, עם כל התכנים של דיסני פלוס, שהם באמת, שכל סדרה של דיסני פלוס בינתיים מביאה, הצלחה. זה יש למותגים מאוד חזקים, זה לא חוכמה. ועם אפל טיווי פלוס שמביא הסדרות מצוינות, וגם לקבל ערוצי שידורי ספורט שאין כל כך מחוץ ל-ESPN פלוס, אפל עכשיו התחילו להביא קצת משחקי בייסבול, אבל ESPN פלוס די חזקים בספורט בעולם הסטרימינג, אז אתה אומר כאילו, אולי אני לא בכך צריך את נטפליקס, מה גם שאם אני בארצות הברית, כבר אין לי שם את חברים, ואין לי שם את המשרד, אולי זה, ואני מניח שהרבה אנשים עושים את השיקולים האלה, ואנחנו רואים את זה באמת תוצאה במספר המנויים, מעניין משהו במספר המנויים, הירידה נרשמה למרות עלייה מאוד גבוהה שהייתה באסיה, בדרום מזרח אסיה, על רקע הצלחה של משחקי הדיונון.
משחק... זאת סדרה קוריאנית.
סדרה קוריאנית, כן, כבר מפגינה כעת חוסר עניין המשווע שלך בטלוויזיה.
חוסר עניין, חוסר ידע.
כן, משחקי לא. הדיונון, בשביל שירלי, שתהיה מעודכנת עם שאר המאזינים שלנו, זה הסדרה המצליחה ביותר של נטפליקס אי פעם. כנראה גם סדרת הטלוויזיה המצליחה ביותר השנה. סדרה דרום קוריאנית, כמו שאמרת, הביאה לה הרבה מנויים באזור הזה של העולם, דילו מאוד משהו במנויים שם. העובדה שדן מספר המנויים ירד, מצביע על כך שיש לה בעיה בשווקים היותר בוגרים שלה, ששם יש היצע יותר גדול של שירותים מתחרים, זה בעיקר ארצות הברית, בעיקר האיחוד האירופי, וזה לא טוב לה, זה לא טוב לה.
אחת הסיבות שהוזכרו כאופציה של הדבר הזה, זאת אומרת שגם החברה הזכירה בדוחות, זה העניין הזה של, איך זה נקרא, מנויים משותפים?
כן, את מדברת על אחת הבעיות שיש לנטפליקס, זה השיתוף סיסמאות, זה התכוונת, כן.
כן.
שאנשים משתפים סיסמאות, כי באמת אתה משלם 19-99 דולר לחודש, מנוי די יקר בעולם הסטרימינג. אז כן, אנשים משתפים סיסמאות.
הדבר הזה נפוץ גם מחוץ למדינת הקומבינה שנקראת ישראל?
כן, בוודאי, אם מתייחסים לזה בדוחות, אין ספק שזה בעיה גלובלית, נפוצה מאוד. לדעתי קצת מוזר, הם כותבים בדוחות שזו הסיבה לירידה מספר המנויים, נראה לי קצת מוזר שחברה מאשימה את הלקוחות שלה בקשיים שלה, לא בדיוק התרגיל התדמיתי שיווקי הכי טוב, אבל זה מה שהם עשו, הכי חכם, אבל זה מה שהם עשו שם. ושוב, אם יש לנטפליקס בעיה שיתוף סיסמאות, הבעיה לא המשתמשים, הבעיה היא באמת השוק, שהוא גדול מאוד, יש הרבה שירותים, משתמשים לא רוצים, לא יכולים, לא מעוניינים להוציא מנוי על כולם. זה מאוד מאוד יקר לעשות מנויים על כולם. עכשיו, דיברנו בעיקר על בעיות של נטפליקס, אבל צריך להגיד שכל מה שאמרנו על נטפליקס, נכון על אחת כמה וכמה לכל אחת מהמתחרות שלה. לנטפליקס יש בעיה לא קלה של שימור מנויים. אבל אם נלך לפארמאונט פלוס, ל-HBO Max, לפיקוק, לאפל TV פלוס, לכל השירותים האחרים, דיסני פחות, יש להם בעיה יותר חמורה של גיוס מנויים. הם לא צריכים לשמר מנויים, הם צריכים לגייס מנויים, והם סובלים מאותם קשיים של נטפליקס, זאת אומרת, תחרות מול שירותים אחרים שמציעים, הרבה תכנים מושכים, הוצאות מאוד גדולות על תוכן. נטפליקס, לפחות יש לה פור של כמה שנים על הוצאות תוכן לסטרימינג, לחברות האחרות אין את הפור הזה, בכך למרות שמצד שיש להם ספייה תכנים מאוד רחבה, כי מגיעים מאולפנים הוליוודים, לא משנה, אני אכנס את זה כאן עכשיו. אני לא חושב ששוק הסטרימינג יכול להכיל לאורך זמן כל כך הרבה שחקנים, בכזו כמות של הוצאות, ומה שאנחנו נראה, ולמעשה אנחנו כבר התחלנו לראות, זה שירותים ייסגרו או יתאחדו.
נשמע לי סביר שפשוט אנחנו, עם הקורונה באמת, המגפה הנוראית הזאת בדרך להסתיים, אז אנשים פחות ימשיכו להישאר בבית כל הזמן, אנשים ירצו לצאת החוצה, אנשים יהיו פחות תלויים בשירותי טלוויזיה שלהם, גם הם, גם הילדים, וזה נשמע לי דבר טבעי שישפיע על שירותי סטרימינג, שפתאום אתה אומר, כל התחרות ענק הזאת שיש בעולם הזה, היא עכשיו תהיה יותר אקוטית, זה דבר אחד.
נכון, את צודקת, זה נקודה שאפילו לא חשבתי לה עד עכשיו, שההוגה קטנה, אנשים רואים פחות טלוויזיה, פחות סטרימינג, התחרות על המשתמש, על תשומת לב שלו יותר קשה.
כן, אגב, לא דיברנו על זה, אבל יש איזושהי אופציה שהמלחמה באוקראינה ורוסיה גם השפיעה על הדוחות של נטפליקס, כי אנחנו יודעים שהם הפסיקו את הפעילות שלהם ברוסיה, אנחנו חושבים שזה משהו שיכול להיות רלוונטי לדוחות, או שזה עוד מכה קלה בכנף?
זה בטוח להוסיף. אני לא יודע כמה משתמשים יש
נטפליקס ברוסיה. אני חושבת שדובר על 700 אלף, אבל...
700 אלף זה מספר די משמעותי. את חושבת על זה שבאמת היא מחקה 700 אלף מנויים, מספר המשתמשים שלה בגלל הפסקת פעילות ברוסיה, זה ההבדל בין ירידה של 200 אלף לגידול של 500 אלף במספר המנויים. אז זה כן, זה משמעותי, אבל גם אני חושב שזה בעקרון, זה לא מאוד משמעותי בתמונה הגדולה, בכל זאת רוסיה זה לא השוק. הכי גדול של נטפליקס, אפילו אחד, אני נחש, אפילו אחד מחמשת השווקים.
זאת אומרת, כל הדברים שדיברנו עליהם קודם, זה עדיין בעיות אמיתיות שקיימות, גם כשיפטר, אם ייפטר המשבר עם רוסיה. עכשיו, כל הדברים האלה שאתה מדבר איתנו עכשיו, על התחזקות התחרות בעולם הזה, מתחבר לנו למשהו שקרה ממש לאחרונה, וזה ששירות הסטרימינג של CNN, שיצא לעולם ולא החזיק, אפילו לא חודש.
אפילו לא חודש, נכון.
אפילו לא חודש, יצא בכל תרועה יחסית, ו... ונסגר. הם פשוט הודיעו על סגירתו.
כן.
מה קרה שם?
מה שקרה זה שהשירות עלה לאוויר. אני אגב, מראש זה נראה לי קצת הזוי שירות סטרימינג של
חדשות.
חדשות, שאם אני רוצה סטרימינג של חדשות, אני פותח, פשוט פותח טלוויזיה.
ברודקאסט.
כן. או מעבר לכך, אם זה ספריית VOD של חדשות, אז גם לא ברור לי מה אני צריך לראות חדשות ב-VOD, קצת נרשמה, מה, אני רואה את המדורה המרכזית שבועיים אחרי שהיא שודרה, נשמע לי הזוי מהקונספט שלו. השירות עלה בתחילת החודש הזה, אני חושב, בתחילת זה או בסוף מרץ, ונסגר, לדעתי, אחרי שלושה שבועות באוויר, כשהוא גייס, לדעתי, בסביבות ה-150,000 מנויים, זאת אומרת, הוא גייס פחות מנויים ממה שנטפליקס איבדה. נסגר, וזה מראה קצת את ה... כשדיברת על זה שיש כאן בועה ושיהיו סגירות של שירותים ומזוגים, זה אחד מה שהתכוונתי אליו. עוד שירות גדול שנסגר לפני יותר משנה זה קוויבי, גם שירות סטרימינג שהתחיל לפעול לפני הקורונה, תוכנן לפני הקורונה, עלה עם הקורונה, זה שירות שהיה של צריכת תכנים סטרימינג קצרים למכשירים ניידים, שמיד לאנשים on the go, לא כך התאים לעולם של הקורונה, היה די קונספט די הזו בלי שום קשר, נסגר אחרי חצי שנה של פעילות, באמת מראה שהשוק לא מסוגל להכיל כל שטות שמגיעה. מתחבר למגמה השנייה, שדיברתי לה של, שאני מניח שגם תתגבר, שיהיה יותר מזוגים ורכישות, והסגרה של CNN פלוס, קשורה באמת למיזוג של וורנר מידיה, החברה של CNN, עם דיסקאברי, זה מיזוג שמש הושלם בשבוע שעבר, ו... מסגר את חילופי ההנהלה, חילופי השלטון שהיה שם, המנכ״ל של דיסקאברי מאוד לא תמך ב-CNN פלוס, השירות נסגר, זה חלק, הוא סוג של קורבן של המיזוג הזה. צריך לציין עוד מיזוג חשוב שיוצא לפועל, שאמזון רוכשת את אולפני MGM, אז עוד סוג של קונסולידציה, ויש עוד מיזוג מאוד מאוד גדול שכבר קרה לפני כמה שנים, שדיסני רכשה את אולפני פוקס, אז עוד מיזוג של עוד קונסולידציה שנעשתה מאחורי הקלעים, אני חושב שבאמת השוק לא יכול להכיל כל כך הרבה שירותי סטרימינג שמשקיעים כל כך הרבה כסף, בתכנים כל כך הרבה יקרים, אין מספיק אנשים שישלמו על כולם בכמות שתצדיק את ההשקעה. זאת אומרת, מדובר על מיליארדי דולרים של השקעה שצריכים להתרגם למיליארדי דולרים של רווח נקי בסופו של דבר. לא בטוח שזה אפשרי.
וב-CNN הבינו את זה, ופשוט סגרו עניין מהר.
כן.
לא, יותר... לא חיכו לדמם את ה...
כן, יותר נכון, וורנר דיסקאברי הבינו את זה.
וחתכו אותם.
וחתכו אותם. מה שמצחיק שעוד עוד אתמול עוד שמעתי רעיון בפודקאסט, בתוכנית רעיונות שאני שומע ב-NPR Fresh Air, עם היוצרים של אחת מסדרות התעודה שרצות ב-CNN פלוס, על משפחת מרדוק, וזה מצחיק, הוא הוקלט לפני שהשירות נסגר, ושודר אחרי שהשירות נסגר, זה רק מראה כמה דברים זזו שם מהר.
כן. לסיום, עומר, יש לי ככה שאלת למי ניתנה הנבואה.
כן.
מה, יש לך את הצפי, מי הבאה שתיסגר, או מי הבאה שתתאחד, או איזה מהלכים גדולים אנחנו צפויים לראות בשנה הקרובה, נניח?
זה שאלה שאני לא אעסוק בה, קצת גדול עליי. אבל כן, אני יכול להתנבא בעדינות מה יקרה לנטפליקס. שנטפליקס, בשופו של דבר, עם כל הקשיים שדיברנו עליה, צריך לזכור שידיין שירות הסטרימינג הכי ותיק, הכי גדול, יש לו בעיה של עודף תכנים, הוא מייצר יותר מלא תכנים, והרבה מהם תכני זבע, אבל יש לו גם הרבה תכנים איכותיים בין תכני זבע. אני חושב שנטפליקס דיברו על כך שהם מתכוונים לצמצם השקעות בתכנים בשנה הקרובה. יכול להיות שזה סימן רע, יכול להיות שזה דווקא סימן טוב, כי זה מה שהם התמקדו ביותר תכנים איכותיים. פחות בתכני זבל, למשל אפל, TV פלוס, באמת מוצאים מעט מאוד תכנים, אבל כל תוכן שלהם מצוין לדעתי.
אתה מאוד אוהב ומהלל אותם.
כן, נכון.
והם גם זכו באוסקר, במה הם זכו? הם
זכו, הסרט קודה שלהם זכה באוסקר, וטד לאסו זכה באמי על הקומדיה הטובה ביותר, ואני חושד שסברנס יזכה בעוד הרבה בפרסים, כי באמת סדרה ייחודית ומדהימה, מקורית, סדרה שלא מבוססת על ספר, או על פודקאסט, או על רימייק, כאילו באמת, אחד המקרים המאוד נדירים של תוכן, שהוא מקורי וחדש שלא ראינו קודם. כן, אבל זה לא לשם רציתי לקחת את הנקודת שלי. נטפליקס בסופו של דבר, יש לה את מספר המינים הגדול ביותר, את הריץ' הגדול ביותר, יש לה חוזה הפקה, וחתו עם כמה יוצרים מאוד גדולים, כמו שונדה ריימס, כמו ריין מרפי. היא תהיה בסדר בסופו של דבר, גם אולי קצת ירדו מינויים, אולי מניה יתרת, נושא בסופו, היא תצלחת את הגלים האלה, את הבועה הזאת, זה השירותים היותר קטנים, היותר מתקשים שיצטרכו, שאתם צריכים להשקיע הרבה יותר כסף, כדי להגיע לרמת היקף התכנים שדיסני ונטפליקס מספקות, ושגם אין להן גב גדול, כמו שיש לאפל TV פלוס, שיש לה את הגב של אפל, אז אפל יכולה להפעיל את אפל טיווי פלוס בהפסד, ועדיין לרשום רווחים מצוינים בשורה התחתונה שלה. אבל חברות כמו חברות בידור תאורות, פחות, השלי רווח שלהם יותר מהודקים, יש להם פחות מקום לשחק. אני חושב שאנחנו נראה דווקא במקומות האלה של הפיקוק, או של ה-HBO, HBO Max כבר היה את האיחוד בעצם, כי זה של ורנר מידיה, אולי של פארמאונט פלוס, נראה שם יותר קשיים, והולכים לכיוון איחוד של שירותים, או של חברות, או אולי סגירה או צמצום משמעותי בהיקף הפעילות. אני מניח שזה מה שיקרה בסופו של דבר, אולי לא השנה, אבל דתי, לשם זה ילך.
אז לא המלטת השקעה, אבל אני הולכת לקנות מניה של נטפליקס.
אל תקני מניות בשום אופן, משום של חברות פרטיות, ושוב, מכיוון שאנחנו לא יוצאים השקעות, אסור לנו להמליץ כאן, אסור לנו להמליץ על השקעות, אני רק אגיד שאני משקיע רק רק בקרנות אינדקס.
ומהקוקיז לקוקיות, עומר, מה ההמלצה שלך של השבוע?
ההמלצה שלי קשורה ל-Better Call Saul, סמוך על סול, הסדרה המעולה של AMC שחזרה השבוע לעונה חדשה, עונה אחרונה, אבל ההמלצה היא לא על הסדרה עצמה, אלא על הפודקאסט שלה, Better Call Saul Insider, פודקאסט שמי שיוצרים אותו, זה, מפיקים אותו, זה האנשים שמאחורי הסדרה, מדי שבוע מגיעים לשם היוצרים, והשואו-ראנר זה וינס גיליגן ופיטר גול, ועוד אנשי צוות ושחקנים אחרים מתארחים, בעצם ננתח כל פרק ששודר בצורה מאוד מעניינת, מדברים שם גם קצת על העלילה ועל התסריט, אבל גם הרבה על ההפקה שהלכה מאחורי הפרק, על הצילום, על הסטים, על האפקטים שעשו שם, מביאים אנשי צוות טכני שמדברים על התהליכים שהם עשו, ואיך הם בונים סטים, בוחרים לוקיישנים, מצלמים כל מיני שוטים מעניינים, יש שם הרבה צד מאוד טכני, מעין סוג של בית ספר לטלוויזיה, מי שמתעניין בתחום, ומאוד מעשיר את חוויית הצפייה, ומאוד מעניין, Better Call Saul Insider Podcast, בכל פלטפורמות הפודקאסטים הקיימות. שירלי, הקוקייה שלך.
אז הקוקייה שלי קצת מאוססת, בגלל שזה לא הייתה התאהבות פשוטה. אני מדברת על הספר החדש של בני ברבה, שזה נקרא מצבים בפוטנציה. זה ספר של סיפורים קצרים או משהו כזה. למה מאוססת? כי חלק מהסיפורים שם הם ככה קצת, איך אני אגיד את זה, מוציאים את המיץ, אבל אני חושבת שהם מוציאים את המיץ בכוונה. זאת אומרת, יש שם איזושהי הסתכלות פנימית על נפשו של אדם, ועל מחשבותיו, ועל ההתחשבנות העצמית שלו, וסך הכל זה גם מעניין וגם כתוב טוב, וגם באמת נוגע במציאות חיינו הישראלית, מכל מיני כיוונים, וזה סך הכל, אני חושבת, כן, ספר מעניין של יותר ישראלי מעניין, וזה שווה את תשומת הלב. אז זה מצבים בפוטנציה, הספר החדש של בני ברבש.
אני מאוד מתרשם מספק הספרים שלך, ויש לי תחושה שבשבועות הקרובות זה הולך להשתנות לרעה משמעותית.
אז אני רק אגיד שנדודי שינה, פלוס אפליקציית קריאה בסלולר, מאוד מקדמת את הספק הקריאה שלי.
אז גם יהיו לך נדודי שינה, אבל לא תהיה לך אפשרות להיעזר באפליקציית קריאה.
אני עסוקה בדברים אחרים כנראה.
כן. אלה היו הקוקיז והקוקיות שלנו השבוע, אני עומר כביר.
אני שירלי דינגר.
תודה שהייתם איתנו, תודה לאופיר גל מסוף הסן סטודיוס, ואם אהבתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, או איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם, ורשמו אלינו, להתראות בשבוע הבא, אני מקווה, כי שבוע יש לנו כנס, לא יודע אם נוכל להיות כאן. נראה. Adiós.